חיללתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם ואשר הם תשרפון באש ופסילי אלוהיהם תגדעון ויבדם את שמם מן המקום ההוא לא תעשו כן להשם לוקחם. אחרי זה בהמשך הפרשה גם כן יש לנו בהמשך פרק י"ב פסוק כ"ט כי אחרית השם לוקח את הגויים אשר אתה בא שם על רשת אותם מבניך וירשת אותם וישבת בארצם ישמר לך פן תינקש אחריהם אחרי ישמדה מפניך ופן תדרוש לאלוהיהם למור לך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם וסקן גמני לא תעשה כן להשם אלוקיך כי כל תאוות השם אשר שנא עשו לאלוהיהם כי גם את בניהם ובנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשבור לעשות לסוף לא נגרם מנו. אחרי זה נביא שקר, פרשה של נביא שקר בפרק י"ג שאומר ללכת אחרי עבודה זרה לא לשמוע לו ולהרוג אותו. אחרי זה הפרשה של מסית גם כן לעבודה זרה גם כן להרוג אותו. ואחרי זה הפרשה של עיר הנידחת גם כן על עבודה זרה שהם נהרגים. יש לנו כמה וכמה כאן עניינים בתורה על העניין הזה. חמישה דברים בתחילת הפרשה את העניין של עיבוד המקומות של עבודה זרה ואחרי זה זה בתחילת הפרשה בפרק י"ב מפסוק ב' ועלה. אחרי זה בפרק י"ב מפסוק כ"ט ועלה לא ללמוד מהגויים את העבודה זרה ואחרי זה בפרק י"ג את העניין של נביא השקר שומר לעבוד עבודה זרה להרוג אותו ולא לשמוע בקולו ואחרי זה העניין של מסית לא לשמוע לו ולהרוג אותו ואחרי זה העניין של עירה נידחת שגם כן בהרגה חמישה פרשיות של עבודה זרה. הרמב״ם מלכות עבודה זרה בפרק ב' הלכה ד' כותב מביא מחז"ל שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה ובכל דברי הנביאים מתחילת העולם ועד סופו, מאדם הראשון. ומי שכופר בעבודה זרה, אז הוא מודה בכל התורה כולה ובכל דברי הנביאים מאדם הראשון ועד סוף העולם. וממשיך הרמב״ם ומסיים שעניין איסור עבודה זרה זה עיקר כל התורה כולה. כך כותב הרמב״ם. הגמרא במסכת יומא בדף סמכת עמוד ב' ובמסכת סנדרין בדף סמכת ד' הגמרא מספרת שבזמן בית שני אחרי שחזרו מהגלות, הרי בבית ראשון היה להם נביאים כל הזמן, אחרי זה היה גלות 70 שנה, ואחרי זה חזרו לבית שני, בתחילת בית שני היה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, שכנסת הגדולה היו באותו זמן, אז ראו ששוב פעם מתחילים להידבק בעבודה זרה. אז הם עשו על זה צומות ותפילות, כי אמרו מה, כל החורבן של בית ראשון התחיל בגלל עבודה זרה. כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא בדף ט עמוד ב שהיה עבודה זרה היה מהגורמים של חורבן בית ראשון. אז עכשיו שוב בעבודה זרה שוב יחרב. הם עשו תפילות גדולות ומהשמיים נתנו להם לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, שאנחנו היום בכלל לא מבינים איזה מין יצר הרע זה לעבודה זרה, ללכת להשתחוות לפסל, שיגעון. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין בדף קוף ב' עמוד ב' על כמדומני רב אשי זה שם בגמרא, שהיה דורש על העניין של מלכים רשעים שהיו בעם ישראל, שמוזכר שם במשנה בתחילת הפרק בדף צדיק עמוד א', אז הוא דרש על בכללם היה מנשה שבסוף הוא חזר בתשובה, אבל לפני כן הרשיע הרבה, היה עובד עבודה זרה. אז בא אליו ואז הוא אמר בלשון של זלזול שמחר נדרוש בחברים שלנו. אז בא אליו מנשה ודיבר איתו בדברי תורה, הראה לו שהוא תלמיד חכם גדול, ואמר לו איך אתה קורא לי חברים. ואז הוא שאל אותו רב אשי, אם היית כל כך חכם אתה היית, אז איך נכשלת בעבודה זרה? אז הוא אמר לו אתה לא יכול להבין את זה, כי אז היה יצר הרע גדול של עבודה זרה, ואילו אתה רב אשי נמצא אחרי שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אז אי אפשר להבין את זה בכלל, את היצר הרע שהיה אז. על כל פנים, אז הם ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אבל לפי זה הרמב״ם הרי כותב שעיקר כל התורה כולה זה הפרישה מעבודה זרה. זה עיקר הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה פרק ב' הלכה ד'. אז נשאלת השאלה, היום שבטל יצר רע של עבודה זרה ואין לרוב בני אדם בכלל שום משיכה לזה, שום דבר, אז יוצא שנחסר מאיתנו חלק גדול מאוד של עבודת השם, שזה בכלל לא נושא, זה לא נידון בכלל. אבל באמת נכון שאת עיקר העניין של עבודה זרה ממש זה בטל, אבל יש נושא שקשור לזה מאוד. כי מה זה בכלל עניין עבודה זרה? אומר הרמב"ן על התורה שבאמת העובדי עבודה זרה העיקריים, זה לא שהם חשבו חס וחלילה שהפסל הזה ברא את העולם. הבן אדם הוא משוגע, הולך עושה פסל, אומר הפסל הזה ברא את העולם. אומר, יש פסוק לגבי הקוטים שהם באו לארץ, שהם היו יראים מהשם יתברך ועובדים את העבודה הזרה. איך זה לא סתירה? אז הוא מסביר, באמת ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא המשפיע את הכל, הוא עושה את כל מה שיש בעולם. אבל עובדי עבודה הזרה חשבו שעם כל זה הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעוד כוחות שהם יכולים גם בלעדיו לפעול. כך הם חשבו, ולכן הם היו עובדים את הכוחות האלו, ואת זה התורה אסרה. כי את היצר הרע לעבוד את הכוחות האלו, את העבוד להשתחוות להם, להקטיר להם וכו' וכו', בטל היצר הרע הזה על ידי אנשי כנסת הגדולה כמו שדיברנו. אבל עדיין מיקרי התורה זה להאמין שהכוח היחידי בעולם זה רק השם יתברך, וזה עבודה גדולה מאוד. ובשני מישורים, דבר ראשון, הרמב"ן על התורה בסוף פרשת בו כותב, אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל מה שקורה לנו הכל זה ניסים נסתרים מהשם יתברך. זה לא, אין כזה דבר שזה קרה בגלל דרך הטבע, הכל קורה רך ורק על ידי השם יתברך בהשגחה פרטית. אז זה דבר ראשון, להאמין שהדברים לא תלויים בענייני הטבע אלא אך ורק בהשם יתברך. ודבר שני, מה שמעריך בספר נפש החיים לבאר, שאדם צריך להאמין שאין שום כוח לשום אדם לפעול עליו שום דבר. אסור שיהיה לאדם תלות נפשית בבני אדם, אם יטיבו לו או יראו לו. אדם צריך להאמין שהכל ורק בגזרה מהשם יתברך. וזה, העבודה הזאת קיימת גם בימינו, וזה מהעבודות הגדולות שבתורה. כתוב בחז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כך הרמב"ם מביא בהלכות דעות, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מקשים המפרשים, מה הקשר בין זה לעבודה זרה? מסביר הבעל התניא, למה אדם כועס? כי מישהו עשה לו רע. אבל אם אדם היה שומע בת קול יוצאת מהשמיים, ראובן היה שומע בת קול יוצאת מהשמיים, שנגזר עליו לקבל מכה, ולא נגזר, אבל מי ייתן את המכה? עובר 5 דקות, בא מישהו נותן לו מכה, הוא לא יחס עליו, מה יש לו לחוס עליו? נגזר עליו לקבל מכה, הוא יודע שהייתה גזרה כזאת, הוא חיכה לראות רק מי ייתן. אומר, אז למה אדם כועס? כי אדם חושב, אם לא בהכרה אז בתת ההכרה, שפלוני הוא זה שקבע לעשות את הרע הזאת. הוא לא מספיק מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך הוא זה שקובע את הכל. אם אדם היה מאמין שהקדוש ברוך הוא קובע את הכל, אז לא היה לו על מי לכעוס. בשביל מה? על מה? לא עשו לו שום דבר, הכל היה בגזרה עליונה. אז זה אנחנו צריכים לזכור, את מה שהרמב"ם אומר שאיסור עבודה זרה זה עיקר כל התורה כולה, לדעת שגם העבודה הזאת, לזכור שכל מה שקורה אצלנו הכל זה אך ורק מהשם יתברך, לא על ידי כוחות הטבע ולא על ידי בני אדם, אלא רק מהשם יתברך, זה מעיקרי התורה. וכמו שאנחנו, זה לא חידוש גדול מה שאנחנו אומרים, גם אם ברמב"ם זה חידוש לפרש את זה, לכלול את זה בעניין של זה עיקר כל התורה, אבל ברמב"ן על התורה בסוף פרשת בו ודאי שמפורשים הדברים לגמרי. כמו שאמרנו קודם, שהרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתורת משה עד שיאמין שכל מה שקורה לנו, כל ענייננו, זה הכל ניסים נסתרים, אין בהם טבעו של עולם כלל. ואומר הרמב"ן שחיזוק גדול לעורר את הבן אדם להרגיש את זה ולהבין את זה, זה על ידי שהאדם רואה בתורה את הניסים הגלויים, כמו קריאת ים סוף ומתן תורה וכו' וכו'. זה מעורר את האדם להבין מהניסים הנגלים אל הניסים הנסתרים, להבין שהכל זה יד השם. ולא רק זה, שזה גורם לו להאמין מהניסים הנגלים אל הניסים הנסתרים, אלא זה נותן גם כוח, כמה שאדם יותר מאמין אז באמת מתנהגים איתו בצורה יותר ניכר, ניסים גלויים גם כן. בגמרא במסכת ענין דף כ"ה עמוד א', הגמרא אומרת על רבי חנינא בן דוסא, מסופר שם פלאות גדולות מעניינו. מספרת הגמרא שפעם אחת הוא בא הביתה בליל שבת, הוא ראה את המשפחה עצובים, הוא שאל אותם למה, אז הוא אמר להם, הם אמרו לו שבטעות הם הדליקו את הנרות שבת במקום בשמן, בחומץ, וחומץ כמובן לא יכול לדלוק הרבה זמן, אז תכף זה יכבה ויהיה חושך ולא יהיה להם איך לראות. אז הוא אמר להם שלא ידאגו, מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק. זאת אומרת, הגמרא שבית היה נס וזה דלק עד מוצאי שבת. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל כמדומני, למה כשרב חנינא בן דוסא התפלל את התפילה הזאת שהחומץ ידלק, היה צריך להגיד מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק? מה הנושא עכשיו על השמן? היה צריך רק להגיד יהי רצון שהחומץ ידלק. אז הוא מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל דבר נפלא, הוא אומר שרב חנינא בן דוסא בא פה ללמד אותנו מאיפה הוא מקבל כזה כוח נוראי, עוצמה חזקה כזאת, שבתפילה כזו קצרה שהחומץ ידלק, כבר החומץ דולק עד מוצאי שבת. את הכוח הזה הוא מקבל מזה שכשהוא הולך ברחוב ורואה נר דולק עם שמן, אדם רגיל כשהולך ברחוב רואה נר דולק עם שמן, מה אומר? השמן דולק. אומר הרב חיים וולוז'ין זצ"ל, רב חנינא בן דוסא לא כך, כשהוא הלך ברחוב וראה נר עם שמן דולק הוא אמר מה אני רואה פה? מי שאמר לשמן וידלק, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לשמן לדלוק, זה מה שמדליק את השמן. אומר כשבן אדם כך רואה את זה, אז כבר מהשמיים נותנים לו את הכוח להתפלל גם על החומץ שידלק. מה העניין? באמת הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל ויוצר את הכל, ואין הבדל אצלו בין בדרך הטבע או מחוץ לדרך הטבע, כל זה אותו דבר. ולמה? יש סיבות שהקדוש ברוך הוא עשה הסתרה, שהדברים באופן נסתר. אומר הגר"א מווילנה, יש בשמות הקודש שם הוויה י' ק' ו' ק', ויש שם אלוקים. ידוע ששם הוויה זה שם יותר גבוה, זה יותר מורה על כוחו התברך. שם אלוקים זה בחינה יותר של דין. אומר הגר"א, אלוקים זה בגימטריה 86, המילה הטבע זה גם כן בגימטריה 86. אומר הגר"א למה? עניין של דין זה עניין של הסתרת פנים, כמה שיש יותר גילוי פנים של השם יתברך אז הכל זה חסדים גמורים בלי תערובת ודין כלל, אבל אם יש הסתרה אז זה פחות, זה יותר דין. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כשיש אור פנים של השם יתברך יש את כל הדברים הטובים שבעולם, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, הכל. כשיש הסתר פנים אז רחמנא ליצלן זה בחינה של דין. אומר הגר"א, כל הטבע זה יונק דרך שם אלוקים, שזה בחינה של הסתרה. מה הסתרה? שנראה לבן אדם שכל טבעי, למה השמש הולכת ככה? יש איזה כוחות, למה זה כוח משיכה וזה כוח הזה, כל מיני כוחות שיש, השמש, הירח וכוכבים, כדור הארץ, כל מה שקורה חורף, קיץ, יש, נראה לבן אדם כל מיני כוחות טבעיים שכאילו הם הפועלים את זה, זה הסתרה. זה על ידי שזה עובר דרך שם אלוקים, אז יש בחינה של הסתרה שנדמה לבן אדם כאילו זה עניינים של דרך הטבע. אומר הגר"א, אבל בשם הוויה שם זה הניסים בגילוי, ולכן במשה רבנו כתוב, משה רבנו זה שעשת, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, הניסים הכי גלויים שאנחנו רואים בתורה זה היה אצל משה רבנו, 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, 40 שנה מן ועמוד אש ועמוד ענן וכו' וכו', בלי סוף של ניסים גלויים. אז זה מה שכתוב בתורה בתחילת פרשת וירא, ושמי השם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת שהכוח לפעול על ידי שם הוויה ניתן יותר למשה רבנו, ולכן הוא עשה ניסים גלויים. עכשיו, במידה ואדם מאמין ומרגיש שגם הטבע באמת זה לא, זה רק השם יתברך, זה באמת השם יתברך, אבל רק השם יתברך עושה את זה, מסתיר את זה כאילו בטבע, ברגע שאדם מאמין בזה ומרגיש את זה היטב היטב, אז כלפיו זה כבר לא הסתרה, הוא יודע את זה. אם כלפיו אין הסתרה אז כבר הוא מעלה את זה לשם הוויה, ואז הוא יכול לפעול את הניסים הגדולים. אז זה רבי חנינא בן דוסא, כשהוא רואה את השמן דולק הוא מבין זה לא השמן דולק, זה מי שאמר לשמן וידלק, השם מדליק, רק הוא עושה את זה בתחפושת כאילו השמן. ברגע שהוא מאמין בזה הוא כבר יכול לבקש שהוא יאמר לחומץ וידלק. אז זה הכוח הגדול להאמין שהכל בא אך ורק מהשם יתברך, וזה כמו שאמרנו מיקרי התורה, כמו שאומר הרמב"ן בפירוש ברמב"ן בסוף פרשת בו, וחיברנו את זה עם דברי הרמב"ם בהלכות עבודה זרה בפרק ב' סוף הלכה ד', שכותב שהזהירות מאיסור עבודה זרה זה עיקר כל התורה כולה. אז הדברים ודאי עיקרם כפשוטו, שזה עיקר כל התורה, הרחקה מעבודה זרה ממש. אבל אצל רוב בני אדם בימינו, שאין להם, נדבר בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ביטל את היתר של עבודה זרה, אז שאין את הניסיון הזה, אז לא שהעיקר הזה בטל, אלא העיקר הזה זה נוגע להאמין שאין שום כוחות אחרים חוץ מהשם יתברך. וכשאדם חי ככה, החיים הם לגמרי אחרים. למה? כל בן אדם, ירצה או לא ירצה, הוא צריך הרבה דברים בחיים. ואם האדם לא חי בהרגשה שהכל תלוי בהשם יתברך, אז הוא תלוי בהרבה אנשים אחרים, בהרבה דברים אחרים. הראש שלו מורבב, מאיפה יהיה לו דירה, מאיפה פרנסה, מאיפה זה, מאיפה זה. אין לו ביטחון בהשם, הוא כל היום מוטרד מזה בצורה קשה. ואז זה מפריע בעבודת השם יתברך. מה שאין כן, אם האדם בוטח בכל על השם יתברך, אז ליבו פנוי לעבודת השם יתברך. ולא זו בלבד. אלא כשאדם, כל הרצונות שלו מכוונים להשם יתברך, אז כל דבר שהוא רוצה, מעורר אותו למחשבה להשם יתברך. אז זה שהוא יומם ולילה מחובר להשם יתברך. שבוע הבא בכפחי תאב, זה יום הפטירה של רבי אברהם עדס, זכר צדיק קדוש לברכה. שמעתי מאבי מורי, בשם דוד שלו, רבי דוד רפוז זכרונו לברכה, שהוא סיפר שפעם אחת בליל כיפור, הוא היה בבית כנסת, הוא ראה שנכנסים לרבי אברהם עדס זצ"ל ורבי שאול גרק זצ"ל, הם היו ידידים טובים מאוד, והם מדברים, אז הוא התקרב אליהם לשמוע מה מדברים. אז הם רמזו לו שילך, הם רוצים לדבר לבד. אז הוא אמר להם שהוא לא יפריע, הוא ישתוק. אז הם נתנו לו לשמוע. אז הוא שמע שהם אומרים שכנראה שהעיקר זה מידת הביטחון. שאלה, למה זה באמת כך? מה, יש לנו כל כך הרבה דברים חשובים בעבודת השם, מידת הביטחון זה העיקר? זה יכול להיות שהכוונה לשני הדברים שאמרנו. דבר ראשון, אם אדם בוטח בהשם יתברך, תמיד ליבו פנוי לעבודת השם, ללימוד התורה. ודבר שני, תמיד אדם רוצה, אפילו אדם לומד, אדם רוצה להבין את הפשט בסוגיה, מתאמץ להבין את הפשט בסוגיה. אז אדם שאין לו מידת הביטחון, הוא לא מבין שהכל מהשם יתברך, אז הוא עכשיו מה הוא חושב? אני רוצה להבין את הסוגיה. אבל אם אדם חי את ההרגשה תמיד שהכל זה רק מהשם יתברך, אז כשהוא חושב אני רוצה, מה זה אני רוצה? אני רוצה שהשם יתברך יסביר לי את הסוגיה. כל דבר שהוא רוצה, הוא רוצה את משהו בך, הוא רוצה אוכל, הוא רעב, הוא רוצה שהשם יתברך עכשיו יסביע אותו. כל דבר זה השם יתברך, והרי תמיד אדם רוצה משהו, כל אדם כל הזמן רוצה איזה משהו. אם הרצון הוא מהשם יתברך, אז כל הזמן הוא מחובר לשם יתברך. והחיבור הזה לשם יתברך זה מדרגה גדולה מאוד. זה ואתם הדבקים בהשם, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה מה שנותן לבן אדם, בין הדברים שנותנים לבן אדם, את הכוח לשקוד על התורה. אין לו דאגה לשום דבר, הוא יודע הכל רק מהשם יתברך. וכמה שיותר נתחבר לשם יתברך, זה מה שמביא את השפע. אז יומם ולילה הוא יכול לעסוק בתורה. שמעתי בשם הדוד שלי רבי יוסף עדס זצ"ל, היה בראשי ישיבת פורת יוסף, שהוא אמר שרבי אברהם עדס זצ"ל ביום החתונה שלו קיבל על עצמו קבלה. מה? כל ימיו לא להפסיק לרגע מלחשוב בלימוד. זה דבר נורא לעשות כזה דבר, שאדם ינסה יום אחד לעשות את זה, יראה כמה זה קשה, אבל כמה שיותר להתקרב לזה. הגמרא אומרת על כמה מחכמי הגמרא והמשנה שהם היו נזרים לו ללכת דלת אמות בלא תורה. זאת אומרת, לא זו בלבד שכשהיו יושבים בבית המדרש היו כל הזמן לומדים, אלא גם כשהיו צריכים לצאת מבית המדרש ללכת, הקפידו לו ללכת דלת אמות בלא תורה. תוספות במסכת סוטה בדף כ"א עמוד א' אומרים על זמן הגמרא, ופשוט משמע גם על זמן התוספות, שכך הייתה דרכם של סתם תלמידי חכמים בזמנם, שסתם זה הייתה הדרך של תלמיד חכם להקפיד לא ללכת דלת אמות בלא תורה. אז אני לא ראוי לדבר על הדבר הזה, אני כל כך רחוק מזה, אבל אולי נזכה להשתדל להתקרב כמה שיותר לדרגה הזאת. וזה מי שיודע היה עבודה של גדולי ישראל בכל הדורות, איך כמה שיותר לנצל כל רגע ורגע בחיים ללימוד התורה, כמה שיותר לשקוד על התורה הקדושה. יש כוח רוחני נוראי בתורה הקדושה, שכל רגע שאדם לומד תורה, אדם מביא את האור של השכינה מהשם יתברך עליו, אדם מתחבר להשם יתברך, ואין דבר גדול מזה. זה מה שאומר את המשנה במסכת פאה פרק א' משנה א', ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל מה הבעיה? את זה שתלמוד תורה זה מצווה כנגד כולם יודעים, זה נמצא במשנה וגם בסידור, אבל יש בספרי כתוב דבר נורא: כשם ששכר תלמוד תורה כנגד כל המצוות, כך עונש ביטול תורה רחמנא ליצלן כנגד כל העבירות. זאת אומרת, אם יש לבן אדם שעתיים הוא שעה לומד ושעה מתבטל, ששאר בין האדם יוצאים בהרגשה טובה, טוב, שעה למדתי, כאילו בהתנדבות, נתן מתנה להשם יתברך שעה, ולא יודעים שיש אסון גדול, הוא שעה שלמה ביטל מן התורה. התורה מצווה עלינו, לימוד התורה, כל אדם לפי כוחו צריך לנצל את זמנו כמה שיותר ללימוד התורה. קשה לדבר על זה, כי בעת כל כך קשה להיזהר בזה, אבל כל אדם צריך באמת להשתדל כמה שיותר. כתוב הגמרא במסכת ברכות בפרק ראשון, אם באו רחמנא ליצלן ניסויים על בן אדם יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. שואלים כל המפרשים, אז למה זה לא מצא? ביטול תורה זה עבירה חמורה. יש כמה תירוצים במפרשים הזה. אחד התירוצים, על ביטול תורה כל כך קשה להיזהר לגמרי מביטול תורה, שאפילו אם אדם פשפש ולא מצא, אומרים לו, תראה, פשפשת לא מצאת, אז צריך לרפא. אדם עושה ביקורת על החשבון, הוא מוצא החשבון, הרוויח בחנות, לפי החשבון הוא הרוויח כך וכך כסף, הוא סופר את הכסף, המספר אחר, אז מה הוא עושה? בודק פעם שנייה, איפה הטעות? אז אם אדם פשפש ולא מצא, אז מה קורה? אז הוא צריך לבדוק פעם שנייה. אז אומרת לו הגמרא, עצה, על איפה תבדוק פעם שנייה? דבר ראשון, על ביטול תורה. למה? על זה הכי מסתבר ששם טעית, יש איזה משהו ולא מצאת אותו. על שאר עבירות, אם לא מצאת, אז אולי באמת אין, אבל ביטול תורה זה כל כך קשה להיזהר מזה, שאפילו אם לא מצאת, כנראה שכן יש, אולי כן יש איזה משהו ולא מצאת אותו. יש כמה תירוצים במפרשים, זה אחד מהתירוצים. על כל פעמים הזה צריך להשתדל מאוד להיזהר, כל אדם לפי כוחו, כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר לשקוט בתורה, ולהתפלל על זה להשם יתברך. אדם צריך בלי סוף, בלי סוף, יום יום, שבוע שבוע, לכל החיים, זה לא פעם אחת וגמרנו, כל החיים אדם צריך להתפלל ולהתחנן להשם יתברך, לזכות לשקוט בתורה הקדושה, לא להתעייף מלהתפלל על זה, להתפלל ולהתפלל. ולא זו בלבד שמאדם מתפלל כל יום, אז עצם הדבר שיש לו כל יום תפילה על זה, זה דבר גדול. אלא אם אדם מתמיד להתפלל על זה, אז יש פעמים שיש לו התעוררות לבכות על זה, להתחנן על זה. זה צריך כמה שיותר הדבר הזה. מישהו סיפר לי פעם על איזה אדם חשוב, זכה, היה בעל דרגה גדולה מאוד בתורה, שמע שהוא סיפר, אומר, הוא בעצם איתו לא כל כך למד. לא הצליח, היה מתבטל, היה זה, לא מרצון, כולם רוצים להיות צדיקים, כולם רוצים להיות מכבדים, אבל איך אומרים, לא הולך, כל מיני עיכובים, כל מיני עשרות, אבל מה כן, הוא תמיד היה מתפלל לזה, אומר, אם הוא לא זוכה להתמיד בתורה, לפחות תתפלל שיזכה להתמיד בתורה, אז היה תמיד מתפלל לזה, פלל, וזה לא זז, ממשיכים האפרות, אבל לא התייאש, היה ממשיך לפלל לזה. אומר, עד שפעם אחת, איזה מוצאי שבת אחד, מתפלל ערבית, ושם הוא התחיל להתפלל לזה. ופתאום תפס אותו התעוררות להתפלל, אומר, המון זמן, הוא לא יודע כמה זמן, אולי יותר מחצי שעה, אולי הרבה יותר מזה, בכה בכי תמרורים להשם יתברך שהוא רוצה להתמיד בתורה. אומר, ומאז הוא זכה להתמיד בתורה, אבל גם אחרי זה המשיך להתפלל על זה ולהתחנן על זה, כי תמיד תמיד על זה צריך להתפלל. כתוב בגמרא במסכת סוכה בדף מונדת סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, כמה שאדם יותר גדול, אז גם היצר רחמנא ליצלן יותר גדול. אומר הגר"א מווילנה, בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, שאותו דבר זה לא רק מאדם לאדם, יש לבני אדם ויש לו נשמה יותר גבוהה, אז גם הניסיונות יותר קשים, אלא גם באותו אדם עצמו, איפה שהמצווה יותר גדולה, שם צריך יותר זהירות. למה? הסדרה אחרה רוצה לגנוב את האורות הגדולים. אז צריך לדעת, המלחמה הכי 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 קשה שיש לאדם בחיים, שהיצר הרע מנסה להפיל אותו בזה, זה ביטול תורה. הרבה אנשים שאני אומר להם את זה אומרים, לא נכון, יש להם מלחמות יותר גדולות מזה. אז דבר ראשון אני אומר, ייתכן, יכול להיות שיש אנשים, זה אחרת כתוב ברב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, לא אצל כל בני אדם היתר הרע זה הולך אותו דבר, כל אחד יש לו לפי שורש נשמתו לפי עניינו. אז דבר ראשון, יכול להיות שהם צודקים, אבל אני לא בטוח שהם צודקים. למה? כי דבר ראשון, היצר הרע הפיל אותם בביטול תורה. אחרי שהוא הפיל אותם בביטול תורה, אז כבר יש לו הרבה כבישים לאן לקחת אותם. אם הם היו יושבים יומם ולילה ולומדים בהתבדה, את כל הדברים שעליהם הם אומרים שזה יצר הרע יותר גדול, הם לא היו מכירים בכלל, הם לא היו יודעים אותם בכלל. אז זה הכל מתחיל מביטול תורה. ואם אדם רוצה באמת להיות שמור, אז כמו שאמרת הגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב', במסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', אם פגע בחמיל ועל זה מושכהו לבית המדרש, אם אבן ומוח ואם ברזל מתפוצץ, מה המבטל הכי גדול שיצר? שאדם יתמיד בתורה, ישקוד בתורה, אז זה, לכן אנחנו צריכים על זה להתחנן ולהתחנן להשם יתברך, אבל לא מספיק רק להתחנן, גם להשתדל באמת, להתאמץ, לנסות כמה שיותר. לא הלך לאדם יום אחד, לא להתייאש, היום לא הלך, והיום ההוא לא הלך, למחרת ינסה, בבוקר לא הלך, בצהריים ינסה. כל רגע ורגע שאפשר ללמוד תורה, לחטוף אותו בכל הכוחות. הגמרא במסכת תרובין, כמדומן דף נדל דמוד א', אומרת ששמואל האמורה אמר לרב יהודה, אי אלמה כבעילול אדמיה, חטוף ואכול, חטוף ושתה. הסד רב זצל היה מסביר את הגמרא הזאת על תורה ומצוות בעולם הזה. הכוונה כזאת, אילולה זה חתונה. אם אדם בא הביתה לאכול ארוחת צהריים והוא רוצה לעשות קודם כמה עניינים, אין בעיה, יעשה, האוכל לא יברח לו. אם לכל היותר יתקרר, יכול גם אם ירצה לחמם את זה אחר כך שוב. אבל אם אדם בא לחתונה, המלצר מגיש את המנה, אם הוא עכשיו יתחיל לפטפט עוד 10 דקות, המלצר מפנה את השולחנות, הוא יישאר בלי אוכל. אז זה אומרת הגמרא, אותו דבר, אדם יש לו בעולם הזה תורה ומצוות, אדם חושב, טוב, אם לא עכשיו יהיה אחר כך, אין, כל מצווה שמזדמנת לך, אם לא תחטוף אותה, עלולים רחמנא ליצלן לקחת את זה. צריך כל מצווה ומצווה, כל רגע של לימוד תורה שמזדמן לאדם, כל מצווה שמזדמנת לאדם, לחטוף את זה ממש ממש בכל הכוח. עוד תורה ועוד תורה, עוד תורה ועוד תורה. יש לנו בהמשך הפרשה את המצווה של צדקה, מצווה שממש צריך מאוד מאוד להיזהר בה. אומרת התורה, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. יש פה שני דברים התורה מזהירה, לא תאמץ את הלב, את הלב לא להתאחזר, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, גם על הצד המעשי לתת לו את הכסף, וגם בלב שלם לא להתאחזר בלב. ספרים על מישהו מגדולי ישראל שבא אליו פעם אדם נצרך, הוא נתן לו סכום נכבד. טוב, הנצרך הלך, הגדול קרא לו שוב פעם ונתן לו עוד פעם סכום נכבד. שאלו אותו מה זה, אומר לו, פעם הראשונה זה לא היה בלב שלם, הפעם רציתי לקיים גם את הלא תאמץ את לבבך, נתתי לו אחרי זה פעם שנייה בלב שלם. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת תאביתנו די מחסורה אשר יחסר לו. פתוח תפתח אומר רש"י אפילו כמה פעמים. מה זה פתוח תפתח ואהבת תאביתנו? פתוח תפתח, אם הוא מוכן לקבל במתנה תן לו, אם הוא לא, אומר רש"י, אם הוא לא רוצה לקבל במתנה, לא נוח לו, רוצה להסתדר לבד, אהבת תאביתנו, תלווה לו, לעזור לו מה שאפשר לעזור. יש בחז"ל שיותר גמרא מזהירה מאוד על מניעה מכל נסי, על אחרי זה נתון תיתן לו ולא יראה לבבך בתיתך לו וכו'. גם פה אומר רש"י, נתון תיתן לו אפילו 100 פעמים. אמר שעוד מדגיש, נתון תן לו בינו ובינך, להשתדל לתת בדרך כבוד שלא לבזות אותו בצורת הנתינה. כל פעם יש בחז"ל שיותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. למה? כי הבעל הבית מקבל את המצווה, הזכות של המצווה זה יותר מהכסף שקיבל העני. אבל יש כאן עוד דבר על פי סודן של דברים, אין זוכר, אולי זה מבואר בין השיטין בדברי ביאור הגר"א תיקוני זוהר. יש אדם עשיר, יש אדם עני. על פי סודן של דברים, הרבה פעמים העניין הוא שלעשיר יש כוח לינוק ממידת החסד שבשמיים, ואילו לעני אין כוח לקבל משם, אין לו כוח, לפי סיבות רוחניות מהשמיים יודעים את הסיבות, אין לו כוח להתחבר למידת, יש מידת החסד בשמיים, אין לו כוח להתחבר לזה. ואילו העשיר בלי שעשה כלום הוא מחובר לזה, אז הוא מקבל את השפע. עכשיו כשהעשיר נותן לעני כסף, אז הוא מפעיל את מידת החסד שהוא מחובר אליה, מידת החסד השמיימית, מכוון אותה אל העני ומפעיל אותה. הטבע של מידת החסד הוא שכשמפעילים אותה היא פועלת בשפע גדול. ודרך איזה צינור זה עובר? דרך העשיר הזה. אז הצינור שלו מתברך, מה שהוא מקבל שפע על ידי זה, זה פי כמה וכמה ממה שהעני מקבל. והשפע שאותו עשיר מקבל זה לא דבר שאנחנו יכולים לבדוק אותו. למה? זה לא חייב לבוא בכסף, זה יכול, האמת יש שיטות, יש בזה, דיברנו על זה פעם בפוסקים, שיטות על יש שיטות שבאמת שבאמת במצוות צדקה מותר לנסות את השם דבח, לראות אם על זה שנותנים צדקה מתאשרים. אבל זה מחלוקת הפוסקים, דיברנו על זה, יש שיטות שזה נאמר רק לגבי מעשר של תבועה וכיוצא בזה, ולא על עניינים של צדקה. וגם לשיטות של צדקה יש שיטות שזה רק על מעשר כספים. יש בזה כמה שיטות בפוסקים ביורדה, כמדומן בסמן רש ממתת על פי הסוגיה בתענית ודפתת. אבל על כל פנים, גם לשיטות שעשו לנסות את השם בזה, אבל זה ודאי שכשהאדם עוזר לשני הוא משפיע את מידת החסד עליו. רק הוא לא יכול לדעת את זה, כי לא, הוא לא יכול לדעת במה זה יבוא. אם זה יבוא בכסף, אם זה יבוא בבריאות, אם זה יבוא בהצלחה בתורה, אם זה יבוא בהצלחה בדירה, בכל מיני דברים שהוא יכול לבוא הצלחה. אבל כשאדם משפיע את מידת החסד, אז משפיעים מהשמיים דרך הצינור שלו את מידת החסד, והצינור שלו מתברך בהרבה הרבה. חז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא מציעא בפרק שביעי על אברהם אבינו, שבזכות שהוא הכיל את המלאכים, כמו שכתוב בתחילת פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל מן במדבר 40 שנה. תתארו לכם, אברהם אבינו פעם אחת נתן אוכל למלאכים, בזכות זה 40 שנה מיליונים. הרי עם ישראל, הגברים מגיל 20 עד גיל 60 לבד, כבר היו 600 אלף בערך. נוסיף על זה נשים, אז זה כבר 1,200,000. נוסיף על זה ילדים, אז זה כבר עובר את השתי מיליון. וגם כתוב שהזקנים למעלה מגיל 60 לא נמנו, אז גם אותם נוסיף. והערב רב, מיליונים היה. 40 שנה מיליוני אנשים קיבלו אוכל, ולא סתם אוכל, המן שעלו את כל המעלות שכתוב בתורה, והכל בזכות ארוחה אחת. שמעתי פעם איזה יהודי צדיק אומר, למה דווקא בזכות אותו פעם? הרי כתוב בחז"ל שאברהם אבינו כל השנים היה עושה חסד, היה בית פתחים מכל הכיוונים וכו' וכו'. אז הוא אמר, באותו פעם זה היה במסירות נפש, זה היה קשה מאוד. על מסירות נפש מקבלים את השכר הכי גדול. חפץ חיים מביא מחז"ל שאלה, הרי כתוב בגמרא שם במסכת בבא מציעא בפרק שביעי, שהמלאכים באמת לא אכלו. תוספות שם מביאים מחלוקת בדבר, אבל לפי המחלוקת בחז"ל, אבל בגמרא מה שכתוב שהמלאכים באמת לא אכלו, הם רק עשו את עצמם אוכלים. אז זה שאברהם אבינו בכלל לא עזר להם באוכל כלום, אולי הוא יטריח אותם לעשות את עצמם כאילו אוכלים, אז מה, אולי לא תרחה בשבילם, הם יכולתם לעזור, זה לא עזר להם. אז אומר חפץ חיים בחז"ל, שמכאן רואים שאפילו אם אדם מנסה לעזור ולא הצליח, כבר יש על זה שכר גדול. אומר חפץ חיים, אבל אם הוא מצליח לעזור, אז השכר עוד יותר גדול. אבל כל פעם אם הוא מנסה לעזור ולא מצליח, איך בא מזה כזה שכר גדול של 40 שנה מן למיליוני אנשים? אז אומר החפץ חיים, כשהאדם פה בעולם הזה מנסה להיטיב, אפילו רק מנסה, כבר הוא מעורר את מידת החסד בשמיים. וכשהוא מעורר את מידת החסד השמיימית, זה בעוצמות שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר. הגמרא במסכת סוטה מספרת שכשבני ישראל רצו לכבוש את העיר לוז, הם לא ידעו איפה הפתח של העיר. אז הם שאלו איזה, לא העיר לוז, הייתי עיר אחרת, אני לא זוכר עכשיו את איזה עיר. הם רצו לכבוש את העיר, הם לא ידעו איפה הפתח של העיר. אז הם שאלו איזה אדם, אז הוא הצביע עם היד, הוא אפילו לא דיבר, והראה להם איפה זה. בזכות הרמת אצבע הזאת הוא קיבל שכר עצום, שהוא הלך לעיר לוז שם, ושם לא היו מתים, והוא וכצעיו חיים פלאים מאוד מאוד. אומרים חז"ל שמכאן אנחנו רואים כמה גדול השכר של המצווה. אז אנחנו רואים הרבה אנשים שעזרו יותר ולא קיבלו כזה שכר. צריך לדעת, השכר שמור בעולם הבא. יש פעמים שמאיזה סיבות כבר בעולם הזה מראים את העוצמה של הדבר. הגר"א כותב שיש בחינה שכל דבר שלעתיד לבוא, אז יש איזה בחינה ממנו, זכר ממנו בעולם הזה. אז גם שם, זכר לשכר שיש על כל מצווה ולו הקטנה ביותר בעולם הבא, אז כבר ניתן השכר לאותו אדם על הרמת אצבע אחת, שנלמד מזה איזה שכר מחכה על כל מצווה ומצווה. זה צריך לראות, באמת להתמסר אדם עם כל הלב, באמת לדאוג על הצער של הזולת. וזה לאו דווקא בכסף, כל אדם, מי שיכול בכסף ודאי זה דבר גדול מאוד, אבל זה לא רק בכסף, בעזרה, בעצה, בעידוד, בכל דבר. ומה קורה? בדרך כלל הטבע של בני אדם הוא, בני אדם אוהבים להתחבר אל האנשים המצליחים. אז אלה, את האנשים המצליחים מתיידדים איתם, מכבדים אותם, עוזרים להם, כל מה שהם מבקשים עושים. ואת המסכנים משאירים לבד. צריך לדעת, זה ההפך הגמור מזה. אני לא מחס וחלילה של האנשים המצליחים לפגוע בהם, אבל את עיקר הכוחות לעזור ולהתיידד, זה צריך עם האנשים המסכנים. כל אדם, זה בין ברוחניות, בין בגשמיות, אדם נמצא בישיבה, רואה מישהו שלא מצליח בלימודים, ואפשר לעזור לו, לקרב אותו. כל מה שאפשר לעזור, אדם צריך תמיד. ב-48 קניינים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה הנושא בעול עם חברו. מה זה נושא בעול עם חברו? שיגידו, לעזור לחבר. לא, הנושא בעול עם חברו, זה, כשלשני יש צרה, זה עול, זה כבד עליו. צריך שגם לחבר שלו זה יהיה כבד. גם למי שלא סובל, שירגיש זה עול, יש כאן בעיה. ואם אדם מרגיש זה בעיה, אז הוא מוצא פתרונות. בדרך כלל אדם לבעיות שלו יודע למצוא פתרונות, לבעיות של החברים הוא לא יודע למצוא פתרונות. למה? כי זה לא בעיה אצלו. אז זה אומרת המשנה, נושא בעול עם חברו. להרגיש את זה כעול, יש לשני בעיה עול, מה עושים? מה עושים? וכשאדם כך מרגיש, אז הוא מוצא גם פתרונות אל הבעיות אלו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון להשם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ברבי אמן ואמן, ולביאת משיח תתגן ברבי אמן ואמן.